היום נעסוק בדברי הרב צבי יהודה על הפרשה. לפני כמה חודשים יצא ספר מאורות הרציע, ספר שיחות הרב צבי יהודה שכתב בשעתו הרב משה רבינוביץ', והדברים הם ככה כתובים בצורה מאוד מאוד קרובה למה שאני זוכר ששמעתי את הדברים אז לפני למעלה מ-50 שנה. הדברים הכתובים כאן הם משנת תשכ"א, בדיוק 50 שנה, פרשת שלח לפני 50 שנה. אבל אני שמעתי את הרב צבי יהודה, זה היה לפני חתונתי, היה בשנים של תשט"ו עד תשכ". אחר כך גרתי, אחרי החתונה גרתי רחוק, ולא יכולתי לבוא לשיחות במוצאי שבת. אבל הדברים הם מאוד מאוד קרובים לאותה תקופה. ראשית כל, הרב תמיד היה בהסתכלות הכללית שלו, מחבר את הדברים ומסתכל על כל התמונה, כל הפרשיות במבט אחד. ספר במדבר, ספר הדרך. הדרך היא בחזקת סכנה, סכנות גשמיות, סכנות רוחניות, ותלמידים רבים שנמו את השיעורים הללו. היו כאלה שהתרשמו מאוד מהקשיים שבדרך, ואני ראיתי איך שהרב צבי יהודה מוביל את הדברים להראות איך מכל הקשיים יוצאים בניינים טובים, והכל בעצם בא לשם תיקונו של עם ישראל והכשרתו והכנתו להיכנס לארץ ישראל. וגם כאן, הלשון כאן, ראשי כל, כמו שאמרתי, זה הרב צבי יהודה לא היה מתחיל מהפרשה, אלא מתחיל מפרשיות הקודמות, המשך לפרשת בעלותך. גם זו פרשת הדרך. חטא המרגלים, הוא אומר, יותר חמור מחטא העגל, כמו שאומר האור שמח. שחטא העגל, הקדוש ברוך הוא מחל עליו, חטא המרגלים לא הייתה מחילה גמורה, והלשון שלו, זה היה אחד מהמכשולים, וגם הוא ניתן כדי להגיע לאמת המציאותית הפנימית. בהמשך, והאמת נתגלתה כאשר הגיעו לארץ כנען, היא ארץ ישראל שהובטחה וגם ניתנה. כלומר, צריך היה להתמודד עם היחס לארץ ישראל, שבהתחלה זה בא בדרך של משבר, אבל בסופו של דבר נכנסים לארץ ישראל, וההתגברות על המשבר הזה היא התגברות בונה, התגברות שגורמת לנו להכיר באמת את ערכה העמוק של ארץ ישראל. למרות כאילו כל העיכובים שהיו, והנה אנחנו התגברנו עליהם. והחטא כאן של חטא המרגלים, זה חטא בכוח הדיבור. פגיעה בכוח הדיבור. והרב היה הרבה מעריך, הוא מדבר על זה הרבה פעמים, כמה אדם צריך לשמור את לשונו, וכמה כוח הדיבור זה כוח המרכזי שבאדם, והיה אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, זה מה שמייחד את האדם מכל הנבראים כולם, שיש לאדם חיבור בין הרוח ובין הגוף, ושזה מתבטא בכוח הדיבור של האדם, שכוח הדיבור מבטא את התוכן הרוחני, וזה מבטא את זה בצורה גשמית, שהקימת שפתיים זה מעשה, וכאן יש הנקודת החיבור בין הרוח, בין הנשמה ובין הגוף. ואם זה עיקרו ועניינו של האדם, כמה צריך אדם לשמור שהדיבור שלו יהיה דיבור נקי, דיבור טהור, דיבור קדוש, ולא חס וחלילה דיבור שיש בו פגמים. עד כדי כך לרב צבי יהודה היה מייחד את הדיבור על כך, שאפילו פעם זימן את הרמי בישיבה לדיון, ורצה לתקן שילמדו חפץ חיים באופן קבוע, שמירת הלשון באופן קבוע בישיבה. אני זכיתי להיות במפגש הזה של הרמים, הייתי רם צעיר, הרמים המבוגרים זה היו הרב ישראלי והרב שפירה, זיכרונם לברכה. והתייעצו איך, מתי לקבוע את הזמן הזה, כי זה לא כל כך קל מתי לקבוע אותו, עד שהוחלט להקדים את השיעורים העיוניים בבוקר ברבע שעה, אז הייתה תפילה בדרך כלל מנחה באחת, להקדים את זה לרבע לאחת, לדחות את מנחה לאחת ורבע, ובין רבע לאחת לאחת ורבע, יתקיים הלימוד הקבוע של לימוד חפץ חיים, כדי שמירת הלשון, כדי להתרגל לשמור על הפה, שהפה יהיה פה טהור, פה נקי, פה קדוש. כוח הדיבור, אומר החפץ חיים בהקדמתו, וזה מזכיר כאן מורנו הרב, שזה מבטא את, יש כוח דיבור כלל ישראלי, לא רק כוח דיבור של כל יחיד ויחיד, כל יחיד ויחיד מבטא את ההופעה של כוח הדיבור של כלל ישראל. ולכן חלילה וחלילה, אם אדם מישראל מדבר דברים שלא כהוגן, מוציא מפיו, מקלקל את כוח הדיבור, הוא מקלקל את כוח הדיבור לא רק שלא בפני עצמו, אלא את כוח הדיבור הכלל ישראלי. כוח הדיבור של כלל ישראל, כמו שאני אמרתי, הנשמה והגוף הם מתגלים בחיבורם בכוח הדיבור. וכשיש נשמה עליונה אלוקית, שהיא עניינה להופיע על ידי הדיבור, אז יש משהו כללי מיוחד לישראל, ושצריך, והכלליות הזאת מופיעה בדיבורו של כל אחד ואחד. ולכן עד כמה חשוב שמירת כוח הדיבור. וכאן היה קלקול בלשון. דיברי גינוי, דברים של דיבה על ארץ ישראל. הוא ממשיך הרב ואומר, הדיבור הזה בעצם היה משום שהיה בו פגם באמונה. כלומר, החטא של המרגלים היה חטא של פגם באמונה. זה היה גנאי על ארץ ישראל המשובחת, שארץ ישראל, הוא מזכיר כאן שרבי יצחק ניסנבון, אמר בשם רב שמואל מאוליבר, היה רב שמואל ענק, תורני, וגם היה חובב ארץ ישראל מאוד מאוד גדול, ותומך בהתחלת הציונות, בהתחלת הקמתה של התנועה הציונית. הוא היה תמיד חכם מאוד מאוד גדול, שלמרות שהוא היה תומך בתנועה הציונית, כולם כיבדו אותו בגלל גדלותו התורנית. והוא היה אומר, איך אפשר לדבר חסרונות על ארץ ישראל, כאשר התורה מדברת בשבחה של ארץ ישראל כל כך הרבה פעמים. בתורה מלאה תשבחות על ארץ ישראל. אלא, מה אומר הרב ציודה, בציבור יש אנשים שונים. יש אנשים ששומרים על כוח הדיבור שלהם ועל התפיסה האמונית שלהם, ויש אנשים שיש בהם פגמים. ומשום כך הם מוצאים גם פגמים בארץ ישראל. והמשל בזה מחתן וקלה. והקדוש ברוך הוא מסדר שירו פגמים בארץ. אני נזכר במשל הזה שהרב ציוד היה מספר אותו. הוא היה אומר להסביר איך יכול להיות אנשים אומרים ביקורת על ארץ ישראל. ארץ ישראל שהיא ארץ חמדה טובה וחווה, ארץ זבת חלב ודבש, איך אפשר להגיד עליה ביקורת? אומר, הפגישו בין שני בני זוג, שני אנשים, איש ובחור ובחורה, להיכרות. הבחור התפעל מאוד מהבחורה, והבחורה לא כל כך התפעלה מהבחור, אבל היא עדינה, לא ידע איך לומר שלפי דעתה זה לא מתאים. והבחור הוא התפעל, אמר, נו, נקבע פגישה נוספת. אמרה, טוב, בסדר. מה היא תעשה בפגישה הנוספת, היא לא יודעת מה לעשות. אז היא באה לפגישה השנייה מרושלת, לא כמו לפגישה הראשונה, שהיא ככה התקשתה והתכוננה, היא באה בצורה כזאת שלא עושה רושם כל כך נחמד. והבחור בא לפגישה, מסתכל, מתבונן, אומר לה, תראי, אני חושב שלא יודע אם אנחנו מתאימים. אולי לא כדאי להמשיך את הפגישות. אמרה, בסדר, מסכימה. הוא חושב שהוא לא רוצה אותה, כן? אבל בעצם זה היה הפוך. גם ארץ ישראל, יש כאלה אנשים שלא כל כך מוצאים חן בעיניה. היא לא רוצה להעליב אותם, להגיד להם במפורש. אז היא מתלבשת באיזה לבוש ככה לא, שלא נראה טוב, ויש כל מיני מראות כאלה, והם אומרים, אנחנו לא רוצים, הם חושבים שהם לא רוצים את ארץ ישראל. הם חושבים שארץ ישראל לא טובה, הם לא טובים. אדם שיש לו פגמים, מוצא פגמים בדבר אחר, וכך זה הביטוי הזה, יש אנשים, יש פגמים. זה שערך את זה, הוא הביא איזה מדרש אחר, אבל אני חושב שהרב ציודה התכוון לסיפור שאני סיפרתי לכם. חטא המרגלים היה חטא באמונה. מה פירוש חטא באמונה? הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים כדי להביאו לארץ ישראל. ועכשיו הולכים בדרך כדי להיכנס לארץ ישראל. וישראל מבקשים שאפשר יהיה לשלוח מרגלים. בסדר, שלח לך מרגלים. הקדוש ברוך הוא מסכים. שולחים למרגלים, אבל הנחת נקודת מוצא, הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל עכשיו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא גם יודע מה זה ארץ ישראל, מי ישנם שם, אם יש שם גיבורים או חלשים. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. הישראל רוצים להיכנס בצורה טבעית. טוב, בסדר. והנה המרגלים חוזרים, והם אומרים שלא נוכל. חוסר אמונה. ריבונו של עולם מוביל את עם ישראל. לא עושים כאן מלחמות טבעיות. ריבונו של עולם מוביל. והקדוש ברוך הוא אומר, לכו לארץ ישראל. ואנחנו, ואתם, זה הארץ שלכם. צריך להאמין. והם אומרים, החזק הוא ממנו, חזל דורשים ממנו, לא הכוונה ממנו, מעצמנו, אלא כביכול כלפי שמיה. שהקדוש ברוך הוא כביכול לא יוכל לעזור לנו לנצח את הענקים, בני הענק שראינו שם וכו'. זה חוסר אמונה. אולם אנשים, חז"ל אומרים לנו שהם היו ראשי, פסוק אומר, ראשי ישראל, ואנשים, זאת אומרת, אנשים צדיקים, חשובים, אבל פחדנים. חוסר אמונה. לא מאמינים בריבונו של עולם. מפחדים מפני העמים הגרים בארץ ישראל. ואז הם רואים כמובן את החסרונות של הארץ. חז"ל אומרים שהם בעצם מעשו בארץ חמדה. אם הם היו אוהבים את הארץ, אז לא היו מפרשים את כל מה שראו בצורה שלילית, תלוי בגישה שניגשים לכתחילה. ראו שם הרבה תופעות שאפשר היה לפרש אותן באופן החיובי, הם פירשו את זה באופן שלילי. חטא המרגלים הוא בעצם ההתמודדות הקשה הזאת של הפגיעה בכבודה של ארץ ישראל, וההתגברות עליה מתוך כל האיסורים כמובן שצריך לעבור עד כדי אחר כך להיכנס לארץ ישראל, היא בונה בעצם את עניינה וערכה הגדול של ארץ ישראל. אני רוצה ללכת בעקבות מורינו ורבינו הרב צבי יהודה, והמשך הפרשה זה בעצם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, כי יש כאן בשורה שיכנסו כן לארץ, למרות העיכוב. וקורבנות הנסחים שהתורה מחדשת פה בפרשה שלנו, אחרי חטא המרגלים, שכשישראל נכנסים לארץ ישראל, הם יביאו יחד עם הקורבנות, קורבן העולה, יביאו גם קורבנות נסחים. כלומר, גם מנחה, מנחת נסחים. זה לא היה כתוב לנו לפני כן. לפני כן היה מצווה, איך מביאים את הקורבנות, אבל לא היה נסחים. וזה רק מביאים כשבאים לארץ ישראל, מתחילים להביא את הנסחים. יש הבדל בין קורבן מן החי, בין קורבן שבא מהצומח, מן הנסחים. זה מדרגה אחרת לגמרי. קורבן מן החי, קורבן שיש בו חיות, ומן הנסחים, זה קורבן שאין בו חיות. יש גם בתפילה מדרגות מדרגות, אומר הרב. יש מדרגות בכוונת התפילה. יש מדרגה של תפילה עם כוונה, וזה תפילה, וזה יש בה חיות. התפילה היא עם כוונה, אז יש בה חיים. זה כמו קורבן חי. ויש תפילה ללא כוונה, זה כמו נסחים. שאין בזה חיות, זה צומח, אבל חי, זה לא חי. ובאמת מקור הדברים, גם בנפש החיים, גם בתניה. אם נרחיב קצת, התניה אומר שיש ארבע דרגות בקיום מצוות. יש אדם מקיים מצווה ללא כוונה, כמצווה מעשית ללא כוונה בכלל. הוא עושה אותה כמצוות אנשים מלומדה, עושה בלי כוונה. אדם מתעטף בציצית וחולם על דברים אחרים. זה דומה לדומם. בבריאה יש דומם. אז זה גם כן מצווה דוממת. חסרת כל תוכן משמעותי, רק המעשה ללא שום דבר בפנים. מצווה בדיבור, שאדם מדבר שיש בזה קצת יותר מאשר מעשה, אבל בלי כוונה, זה כמו צומח. מצווה שאדם עושה עם כוונה, אבל יש כוונה של טבעית, זאת אומרת, אדם יש לו יראת שמיים טבעית, לא עמוקה, לא מבוססת על התבוננות גדולה מאוד, בגדולה האלוקית וכו'. באופן טבעי, ככה חונך מקטנותו, הוא גם ירא וגם אוהב, אבל לא עמוק. יכול להיות מאוד חזק באופן טבעי, אבל לא עמוק. זה כמו בעל חי, שיש לו אינסטינקטים, שהוא, זה לא מתוך בחירה, זה לא מתוך עומק, אלא זה טבע כזה. יש לו באופן טבעי, הוא אוהב וירא. זה מדרגה כבר יותר טובה כמובן, ממדרגה שאין בה עירה ואהבה כלל, שאין כוונה. אז יש כוונה שבאה מתוך טבעיות כזאת, ספונטניות. בלי מחשבה. ומדרגה הגבוהה ביותר בכוונה, שזה בא מתוך מחשבה, מתוך התבוננות, מתוך הכרת הגדולה האלוקית, מתוך הכרת ערכם של מצוות, מתוך הכרת סגולת ישראל, מתוך הכרת כל עניינה של המצווה מכל צדדיה, ואז מתוך כך הוא אוהב את ריבונו של עולם, מתוך הכרת הגדולה וירא מריבונו של עולם, ומקיים את המצווה, זה כבר כמו בדרגת אדם, כן, זה הדרגה המושלמת ביותר, שאדם מקיים את המצווה בשיא שלמותה. אם כן, עמדנו על ההבדל בין נסחים ובין עולה, שזה מקביל לכוונות בתפילה, שמזכיר את זה הרב, הוא מזכיר כאן עוד דבר, חז"ל אמרו לנו, שכל מי שמקריב עולה בלא מנחה, זבחים בלא נסחים, זה, אולי זה מתחיל ככה, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו יקריב עולה בלא מנחה וזבחים בלא נסחים. הרב זצ"ל, בעולת ראייה, בעצם, כן, גם, מסביר את הדבר הזה, מה ההקבלה הזאת, כל מי שקורא קריאת שמע ללא תפילין, זה מקביל לעולה בלא נסחים. אדם יכול לחשוב, קריאת שמע, כוונה בלב, זה הדבר העיקרי. לשים את הרצועות על היד, על היד ועל הראש, זה לא העיקר. העיקר זה התוכן הפנימי של הכוונה בלב, ולא לקשור את את התפילין על הראש, על היד. אני מתכוון. קורא קריאת שמע ללא תפילין. זה כמו עולה ללא נסחים. עולה, גם כן הוא חושב, להקריב מן החי, להביא בהמה, זה משהו. אבל להביא מהצומח, להביא מנחה, להביא איזה כמות של סרון, של קמח, שמן, זה לא רמה. אז לא מביא את זה. מה פה הלא טוב? באמת, אדם רוצה לעשות את השיא, להביא את הדברים היותר טובים, לא להביא טפחות. כי צריך לעבוד את השם בכל המדרגות. נכון, במדרגה העליונה, אבל גם במדרגות הבינוניות, גם התחתונות, מהכל צריך, הכל שייך לריבונו של עולם. גם הצומח, גם הדומם, על כל קורבנך תקריב מלח. המלח הוא בחינה של דומם. על דומם, צומח וחי, מהכל ביחד, מכל דבר ודבר. כך עבודת השם, שכל המציאות כולה היא מחוברת לעבודת השם. היא נובעת מהמקור האלוקי, והיא נמשכת אל המקור האלוקי, והיא משמשת את הופעת הגדולה האלוקית. המעלה הזאת, אם כן נמשיך את זה, היא מתבטאת באופן מיוחד בארץ ישראל. אם נכנסים ישראל לארץ ישראל, הם בעצם בחל בהם שינוי. קודם, ישראל נמצאים במדבר, הם חיים מופשטים. לא חיים נורמליים. חיים מוכנים. וכשהם באים לארץ ישראל, הם, המן נפסק, צריך לעבוד את עבודת הארץ. בארץ ישראל, החיים הרוחניים, הם מאירים את כל המציאות. הם חודרים לתוך כל המציאות. הם מרימים את כל המציאות כולה. וכל המציאות כולה, היא מקושרת ביחד, החומר והגוף. וזה עניין שאין הקרבת נסחים במדבר. יש הקרבת נסחים רק בארץ ישראל. זה לא רק עניין טכני, שבמדבר לא היו הנסחים, אלא זה עניין עצמי, שארץ ישראל יורדים, ממשיכים אל המציאות, את האור, ומרומים את כל המציאות כולה. הקורבן הזה, המצווה הזאת, היא תיקון להסתכלות הקודמת, לטעות הקודמת, היא חיבור, כי המשבר הזה של, הרב ציודה אומר, המשבר הזה של חטא המרגלים, הוא היה משבר ביסוד. זה, צריכים להבין שעם קשור בארץ. הארץ היא הבסיס. בלי מקום, זה משהו ארטילאי. זה לא מציאות. אין מציאות מוחלטת, קבועה, מבוססת, אלא כשהעם קשור בארץ. וריבונו של עולם בחר בארץ הקדושה הזאת שעם ישראל יהיה בה. והחטא המרגלים הוא פגע בתפיסה הזאת, בשלמות הזאת, באורגניזם הזה, בלשונו של הרב צבי יהודה. והתיקון הוא המצוות התלויות בארץ. הנסכים ואחר כך מצוות חלה שמוזכרת כאן בפרשה. זה התיקון בעצם לתפיסה השלימה הנכונה של כל החיים מכל צדדיהם. כולם מקושרים בעבודת השם. בפרשה, בשבת, בשנה אחרת, עומד הרב ציודה גם על התיקון, על הסליחה. ויאמר השם סלחתי כדבריך, שבעצם כאן על ידי החטא הזה, נתגלה גם כוח הסליחה האלוקי. ויאמר השם סלחתי כדבריך, והביטוי הזה, הפסוק הזה, אנחנו אומרים אותו עם כניסת יום הכיפורים. ויאמר השם סלחתי כדבריך. כלומר, כוח הסליחה האלוקי מתגלה דרך המשבר הזה. כאן אני רוצה להוסיף דברים שלא אמר הרב ציודה, אבל הם חשובים לעניין כאן. מה משה אומר לריבונו של עולם? שהקדוש ברוך הוא אומר לו, רוצה לחלות את ישראל. וממשה יקום העם החדש. משה אומר לריבונו של עולם, אתה עכשיו הוצאת את עם ישראל ממצרים. בכוחך הגדול, בידך החזקה. אתה רואים כולם שאתה מוביל את עם ישראל. ביום בענן, בלילה בעמוד אש. רואים שאתה מוליך את עם ישראל. ויראו שעם ישראל לא מגיע לארץ ישראל. ויאמרו מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. אז הוא הרג אותם במדבר. יהיה חילול השם. משה רבינו דואג שלא יהיה חילול השם. אם עם ישראל עכשיו יחלה במדבר, יהיה חילול השם נורא. הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה, שמשה הוא ממנו תם יעמוד עם ישראל, ואחר כך לאט לאט יראו שהכל מסתדר, ועם חדש ממשה ממשיך, וכבוד שמיים מתעלה, אבל אפילו באופן זמני, גם כן יהיה חילול השם. ועוד בכלל, יש כאן איזה שינוי, הקדוש ברוך הוא כאילו לא יכל, אחר כך התגבר, היה לו כוחות, אבל מה בינתיים? הטענה הזאת שיחלילו השם, היא טענה בעצם שעומדת להם לישראל כל הדורות כולם. בעל מעשה ניסים בהגדה של פסח, הזכרנו את זה כבר, אומר העניין הזה בהגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה, בזרוע נטויה. הוא שואל, למה היה צריך יד חזקה וזרוע נטויה? למה אנחנו גם משבחים את זה? העיקר שיצאנו ממצרים, מה שהם קיבלו מכות, זה לא יודע אם לשבח את זה, זה לא העניין. אומר בעל מעשה ניסים, הוא בעל הנתיבות, כן? רבי יעקב מליסה, הוא אומר, אדרבה ואדרבה, זה הדבר שהכי הכי אנחנו חייבים להודות עליו. על היד החזקה והזרוע הנטויה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. למה? כי על ידי היד החזקה והזרוע הנטויה נודע לכל העולם כולו שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. הידיעה הזאת שכל העולם רואה ונוכח בניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה, בעשר המכות, בקריאת ים סוף, כל העולם רואה עם ישראל הוא עם השם. הקדוש ברוך הוא בחר בו. כעת כל מה שקורה לישראל, זה קשור בשם שמיים. הקדוש ברוך הוא קשר את שמו בעם ישראל. כי הוא, זה עם שלו. מה שקורה לעם ישראל, זה כבוד שמיים תלוי בזה. חס וחלילה, עם ישראל בשפל, נפגע כבוד שמיים. ועל כן, וזה מה שכביכול מחייב את ריבונו של עולם כל הדורות כולם לשמור על עם ישראל ולקיים אותו, כי כל חס וחלילה כל איזה פגיעה בעם ישראל יש בזה גדר שחילול השם. וכך אומר הנביא יחזקאל, כשישראל בגלות מתחלל שם שמיים, והנביא מנבא שהקדוש ברוך הוא ייקח את ישראל ויוציא אותם מהגלות, שלא יתחלל יותר שמו. מה שאני אעשה, למעני אני אעשה. למען שמי אשר חיללתם בגויים. כלומר, מצב הירוד של עם ישראל, פגיעה כביכול בכבודו של ריבונו של עולם. ישראל נושאים, כבודו של ריבונו של עולם מתעלה. זה בעצם טענתו של משה בחטא המרגלים. משה אומר, יחילו לשם. יגידו מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. ולכן, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק, סלחתי כדבריך. הוא לא אומר סלחתי, ואמר סו הלכתי כדבריך. אמנם המפרשים אומרים כדבריך שלא להרוג את ישראל, אבל לעכב אותם במדבר, אני כן אעכב אותם. אבל המילה כדבריך היא מכל הצדדים. הרב ציודה עומד על עוד כמה דברים כאן בפרשה, אבל אולי אנחנו נעצור פה מבחינת הדברים של הרב ציודה, וניגע בדבר אחד מהפרשה בדברים של מרן הרב על מצוות ציצית. הרב בעולת הראייה מובאים דבריו, הרב מסביר את מצוות ציצית. הוא אומר כך, אני קורא כמה משפטים מתוך דבריו. דבר את בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. לדורותם, על זה עומד הרב, הדורות התחנכו, התגדלו והתפתחו על יסוד התוכן ההורי של הערה האלוקית הפנימית המייחדת את הגוי הגדול הזה בעוצמת הוד קדושתו. המידות הנפשיות כולם הינן לבושי הנפש. כלומר, הדורות מתחנכים. הציצית מחנכת את הדורות לאיזו הכרה פנימית יסודית חשובה מאוד. מהי? יש הערה אלוקית פנימית שמייחדת את עם ישראל, את הגוי הגדול הזה, בעצמת עוד קדושתו. והמידות? המידות הן לבוש של הנשמה הפנימית, של הערה האלוקית הפנימית המייחדת את עם ישראל. המידות הנפשיות כולם אינם לבושי הנפש. העצמיות הנפשית ביזוז פנימיותה היא עניין ניסה ונעלה תמיר ונעלם מכל רעיון והשגה אישית גופנית. כלומר, את הפנימיות הנשמתית האלוקית שהמייחדת את עם ישראל, זה דבר ניסה מכל השגה. זה משהו לפני ולפנים. והמידות, מה זה המידות? זה האופי של האדם, התכונות שלו. המידות הם לבוש לנשמה הפנימית. וכמובן לבוש מותאם. המידות מלבישות אותה, נותנות לה את תוארה ואת תפארת אופיה להתגלות על מרחב החיים. כיוון שהמידות הישראליות הן תואמות את הנשמה האלוקית הפנימית. הם לבוש שמגלה את התוכן הפנימי. המעשים שהם פרטי ההתנהגות הנובעים בעצם מהמידות הטובות, מהמידות בכלל. כלומר, אדם שיש לו טוב לב, הוא עושה הרבה מעשים טובים, מיטיבים הבריאות. כל המעשים הם גילוי של האופי הפנימי שלו, והאופי הפנימי שלו הוא גילוי של הנשמה האלוקית שנמצאת לפני ולפנים. אם כן, הם מתאימות, המעשים כולם אינם תוצאות ישרות מתאימות על פי תכונות הנפש, המתגלות על פי התלבשות של המידות ביפת תפארתם. המעשים יוצאים, המעשים הם מוגבלים, הם קצוות של המידות, הם יוצאים כאילו מהקצוות. זה בעצם מבטא מצוות ציצית. מצוות ציצית זה בגד על כנפי בגדיהם לדורותם. לובשים בגד ובצדדיו, בקצוותיו, חוטי הציצית. חוטי הציצית הם כאילו כן, המצוות, כן? שגם הם מרמזים לתרי"ג, חוטי הציצית. אז יש לנו כאן הלבוש, אדם לובש בגד. הלבוש הזה מגלה על גוף, על מציאות פנימית שהלבוש הזה מלביש אותה, כן? אז יש משהו פנימי, יש לבוש, ויש קצוות של הלבוש. יש נשמה אלוקית פנימית, יש לה לבוש של מידות, ויש המעשים בפועל. הווה אומר שמצוות הציצית היא מבטא את המהות הפנימית של האדם בהופעותיה, את הפנימיות, פנימיות, את את המידות שמלבישות את הנשמה הפנימית ואת המעשים אחר כך היוצאים מתוך המידות הטובות. מצוות ציצית היא מבטאה את השורש העצמי של כלל עניינו של האדם. היא מצווה מאוד כללית, לכן היא שקולה ככל המצוות כולם. ואז הוא ממשיך ומסביר, אני רק אומר את הנקודות מתוך הדברים של הרב. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. בציצית יש כן, מעין כנף, צריך להיות לבן ותחלת. הלבן הוא צריך להיות הכנף, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, חזר ואומרים, הכנף מין כנף. כלומר, זה צריך להיות כמו הבגד. כמו הבגד צריך להיות חלק של הציצית, וגם צריך להיות פתיל תחלת. גם פתיל תחלת וגם כמו הבגד. הווה אומר, הרי אמרנו שהחוטים הללו הם מבטאים את המידות. הכנף כמין כנף. המעשים הם המשך לאופי הפנימי. האופי הפנימי המשך לנשמה הפנימית, האלוקית, המוסתרת, העליונה, נמצאת בתוכו של האדם ישראל. וגם יש תחלת, והתפקיד של התחלת זה להחזיר את האדם אל המקור. מצד אחד, כלומר, מהמקור הפנימי שלו מתגלים המידות ומתוך כך המעשים, והמעשים תואמים את המידות והמידות את הנפש הפנימית, כך עניינו של אדם ישראל ככה להיות, והחוטי הציצית, התחלת שבציצית, זה התזכורת מחזיר אותנו אל המקור העליון, אל ריבונו של עולם, אל כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא כביכול, זה השורש, שזה שורש של כל ה... כל הבריאה, כל ההופעת הבריאה. וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, מתוך, כמו שאנחנו מתבוננים במצוות הציצית, ומכירים את המשמעות שהיא בעצם מבטאה, ממילא כל המצוות כמובן המתקיימות על ידי ישראל, שמתוך הנשמה הפנימית והמידות ומתוך כך המעשים, ולא תטעו רחל ואבכם ואחרי עיניכם. אפשר להסביר את זה באופן שיש כאן איסור לאו. יש כאן מצוות עשה של הנחת תפילין, של ציצית, של לבישת ציצית, ויש איסורים. לא תטור אחל ואבכם, אחריניכם, אשר אתם זונים אחריהם. הרב מסביר את זה באופן כזה, שאם אתם מתעטפים בציצית, עם כל המשמעות של ההתעטפות הזאת, עם כל הביטוי הפנימי הנשמתי, שמופיע בכוחות הנפש ובמעשים, ממילא לא תטור אחל ואבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם. כאשר אתם כולכם נמצאים בדרגה של קדושה כזאת, בהתמלות פנימית, בשלימות כזאת של הופעה, שהפנימיות מופיעה בכל ההתנהגות שלכם, ממילא כמובן לא תטורו אחל ואבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם. זה לא בא להפוק שזה אסור, כן? אבל זה... יותר עמוק, זה לא שייך, זה נפלט החוצה, זה לא מגיעים בכלל לידי המציאות הזאת. התבוננות עמוקה, שהרם מלמד אותנו איך להתבונן על מצווה. איך להתבונן על מצווה ציצית שהיא שקולה ככל המצוות כולם. מצווה שאנחנו מקיימים אותה כל הזמן. בלילה מספק, ביום בוודאי, ואם... מתבוננים בה וחיים את התוכן הפנימי שלה, אז היא כמובן מביאה לידי זכירה של כל המצוות ולקיומם של כל המצוות ומחברת את כל המצוות כולם ביחד. זה מה שהפסוק חוזר עוד פעם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. בהתחלה יש ועשיתם אותם, ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ואחר כך למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אליכם. כלומר, בהתחלה תבואו לקיים את כל המצוות, כל אחת ואחת, כל המצוות כולם כפרטים, ומתוך כך כולם ביחד. ומתוך כך חיבור כמובן, כשאדם נמצא בשלימות הזאת, אז נגד עיניו כל הזמן נמצא, זכירת יציאת מצרים, שהיא שורש כל, של כל האמונה כולה. כלומר, מבט אחד על כל המשך הפסוקים של הפרשה הזאת, המאחדים את הכל, כי הכל אחד נובע מהשני, ומתוך כך אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זהו, עד כאן.